זהו, סוגר עניין, פודקאסט מספר 5, ואנחנו חוזרים לכור מחצבתנו ולסטייה הקטנה שלנו, הלא היא ליגת ה-NFL, אורן גרינמן כאן לצידי עורך התוכנית, שני אורחים איתנו בפודקאסט, יואב בורוביץ', i24 News, בסוגר עניין, עיתונאי ספורט, מה העניינים?
מצוין, מה קורה חבר'ה?
אנחנו בסדר בסך הכל, עוד כמה ימים קיק-אוף, שבוע בדיוק?
כן, שבוע בדיוק, יום חמישי.
שבוע קיק-אוף. מטורף, זה לא יאמן. אתה מחכה כל כך הרבה זמן באוף סיזן ופתאום אחר זה קורה, אתה לא מאמין.
האמת שזה טס לי יותר מהר מה שציפיתי.
לא, ממש עבר לי נורא.
שבוע לאוויר זה הכל.
עבר לי נורא.
זה הליגה עם הפגרה הארוכה ביותר.
בצדק, זה גם ספורט, אתה יודע.
ג'רי ג'ונס רוצה 18 משחקים ולא 16.
להפחית את הפריסיזן בשני משחקים הוא רוצה. שיש בזה היגיון. הוא אומר, צחקו בשביל כסף אמיתי, צחקו בשביל הדבר עצמו.
כן. צריך לראות שהשחקנים מסכימים. כי זה לא יעלה למשכורות מיד.
זה מן הסתם. אורח מיוחד, איתו אבידן, מהפורום, נכון?
כן,
מקבוצת הפייסבוק פוטבול אמריקאי. למעשה הגענו אליו דרך הפודקאסט הקודם שהעלינו בקבוצה. הוא הגיב שם כמה תגובות שהיו מאוד מאוד,
כן? הוא סוג של פיד טוויטר אנושי קודם כל, של נהיה ספציפית. ככה אני רואה את זה.
איתו, מה העניינים?
כן, והוא עלה לו ככה בטעויות לנו מהפודקאסט הקודם, אז אמרתי טוב, שיבוא לתקן אותנו כבר באקט עצמו.
אז בוא ניקח את המקור, מה שנקרא.
כן.
יש לנו גם מה שנקרא שטול של הקבוצה עכשיו פה ב...
נכון.
איתו, אני רוצה לפתוח איתך דווקא.
כן.
אירון רוג'רס אתמול הופך לשחקן פוטבול היקר ביותר בהיסטוריה, חותם חוזה חסר תקדים בכל קנה מידה, 134 ל-4 שנים, 103 גרנטיד, הוא יקבל 56 עד מרץ?
נכון? 57.5 מיליון, הוא יקבל עד סוף השנה.
רק תקרב את המיקרופון.
שלחתי לך היום את הנתון, שהוא הולך לקבל 540 אלף דולר בכל יום, במהלך החודשים ספטמבר עד סוף דצמבר. במהלך 4 חודשים, כל יום 540 אלף דולר, טק.
איתו, אז אני שואל אותך, אחרי שקבוצה משתעבדת ככה לשחקן, מתחייבת לשחקן, הוא הקווטרבק הכי טוב בליגה, אחד הטובים בהיסטוריה, הכל בסדר, הוא שווה כל סנט, והוא גם מקבל כסף על השנים שהוא לא קיבל כסף, הכל מובן ואחלה, מפרגן לו. אבל גרין ביי פקרס עכשיו סוגרים את הקאפ שלהם ללא יודע כמה שנים, וזהו. באמת, הסיכון שיש במהלך כזה הוא כל כך גדול לקבוצה, איך אתה מסביר את הפילוסופיה מאחורי הכסף המטורף שמתחיל להשתולל?
תראה, הכסף הגדול זה נראה ככה בעיקר בהתחלה עכשיו. אבל אם אנחנו לוקחים בחשבון שכל קוטרבק שחותם, העסקה, מיד היא הופכת להיות עסקה טובה בשביל הפרנצ'ייז עצמו. במיוחד שאנחנו מדברים פה, הערכה היא לארבע שנים, זה פלוס עוד שנתיים שהיו לו, אז רוג'רס כרגע נמצא בשליטה של הפקרס למשך 6 שנים. ובגלל המבנה של החוזה ובגלל המבנה של תקרת השכר של הליגה, שעולה כל שנה בקצב של 10 ל-12 מיליון דולר, היום זה נראה לנו המון.
נכון, זה באמת עולה כל שנה ב-10-12.
כל שנה ב...
אמרתי לאורן, והוא לא...
בקצב אדיר.
לא, פקפקתי באחוזים, אבל עכשיו על כמה הוא עומד? על 180?
הוא עומד על 170... המשחק פה עומד על 177 מיליון דולר. אבל מה שקבוצות עושות, כל כסף שאתה לא משתמש בו בשנה מסוימת,
הוא נגרר.
עובר לשנה הבאה.
יפה.
אז ככה, התקרה היא בעצם 177, אבל היא לא 177 לכמעט כל הקבוצות. הבראונס למשל, התקרה שלהם עומדת על 236 מיליון דולר.
מטורף.
וזה ימשיך להיות ככה גם שנה הבאה, כי הם יגררו עוד מלא כסף שיש להם השנה שהם לא בזבזו. אז זה פשוט ממשיך וממשיך וממשיך.
מה המצב של הפקרס עכשיו מבחינת התקרה?
הפקרס, השנה נשאר אותו דבר בדיוק, לא השתנה שום דבר. מה שהם עשו, ההשפעה תתחיל רק מעונה הבאה. אבל העונה, שום דבר, נשאר אותו דבר, הוא פשוט, אירון רוג'רס מבחינתו, החשבון בנק שלו היום נראה הרבה יותר טוב.
שאלה.
אבל הפקרס, העונה, שום דבר לא השפיע, כל אותו דבר. זה שלו השתנה ב-400 אלף דולר וזהו.
בגדול, יואב, המשחק הולך ככה, אם אני מבין אותו נכון, ותתקנו אותי שניכם, אני טועה, גם אורן, כשאתה רוצה, תמסתם את העיר גם.
בוודאי.
קבוצה יכולה להחתים קווטרבק בקווטרבק מאני, או שחקן אחד בקווטרבק מאני, שזה 25, 28, 30 לשנה, נגיד, ובעצם ברגע שהיא עושה את זה, אין לה כסף לשלם לעוד שחקן, בגלל שהרוסטר עם 53 שחקנים, אין לה כסף לשלם לעוד שחקן את הסכום הזה, 25, 8, 9. אז שקבוצה כמו הג'יינטס מחתימה את אודל ב-19.5 לשנה בממוצע, היא בעצם מונעת מעצמה, במידה ואילי מני גומר את הקריירה בסוף השנה, להחתים קווטרבק ברמה איכותית, כי אין לה כסף תחת הקאפ בכלל לעשות את זה. אז זה ממש, זה כאילו מלכודות דבש כאלה. אתה מחתים את אודל, שהוא גם כן רסיבר אולי הכי טוב בליגה, והוא מוכר חולצות ומוכר כרטיסים, אבל מצד שני, אם אילי נפצע, או סתם, אתה יודע, גומר את הסוס, אין לך כסף לקווטרבק. מה אתה עושה?
באמת מבנה תקרת השכר ב-NFL הוא הכי מורכב מכל ענפי הספורט שאנחנו מכירים, כי אתה צריך לשלם לרוסטר של איזה 50 שחקנים, ובאמת רובם מקבלים סכומים באופן יחסי די זהומים. זה באמת פר שחקן הרבה פחות מאשר בענפי ספורט האחרים בספורט האמריקאי, ויש מעמדות מאוד מאוד ברורים, ובאמת אתה מדבר על קווטרבק מאני, אז באמת לקווטרבק שלך, אם הוא באמת כוכב, אתה משלם הרבה יותר מאשר לכמעט רוב השחקנים האחרים. שחקן כמו בקאם ג'וניור, אודל בקאם, סליחה, הוא באמת שובר את התבנית הזאת, ויש על זה לא מעט ביקורת גם, יש הרבה אנשים שחושבים שהג'יינטס שילמו לו יותר מדי, יש גם כאלה שחושבים שלא, בגלל מה שהוא מביא. ובאמת זה אימור, זה אימור מאוד גדול, אנחנו רואים ב-NFL, כאשר שחקן אחד פתאום מקבל משכורת הטק, זה אומר בהגדרה שאתה צריך להיפטר משחקנים טובים אחרים, בעמדות אחרות.
להאמר על רוקיז או על שחקנים, free agent, אתה יודע, שמאן דרפטד, שחקנים...
האימורים פה, המחיר פה הוא הרבה יותר כבד מאשר הסלרי קאפ ב-NBA שאנחנו מכירים, בטח בסלרי קאפ בבייסבול, שהוא הרבה יותר גמיש, ולכן ההחלטות האלה זה החלטות מאוד משמעותיות.
ודיברנו על זה, אני ושי, אין את הדבר הזה כמו ב-NBA שאתה יכול לחרוג ולשלם לגזרי טקס. אין את זה, אין את זה.
כן, כן.
זה hard cap.
hard cap. כן. ולכן קבוצת NFL מעסיקה הרבה יותר מאדם אחד שאחראי על כל העניין הכספי, המשכורות, כי באמת יש פה המון המון טריקים והמון לפעמים deferred money.
הסתכלנו אתמול, יש אתר שאורן...
אני מסתכל ב-Over the Cap.
Over the Cap. לרמז יש מיליון דולר בקאפ. הם עוד צריכים להחתים את אירון דולנד על מעל 20 כנראה לשנה, ל-4-5 שנים.
אבל זהו, איתו בדיוק פרסם
היום. תסביר לי, איך עושים דבר, איך עושים את זה?
שוב, מבנה השכר יש לו הרבה מאוד טריקים שקבוצות משתמשות בהם. העיקרי בהם זה לקחת את השכר בסיס, זה השכר שכל שחקן מרוויח מדי שבוע שהוא בסגל, ולהפוך אותו לבונוס חתימה. מה שזה הופך, השחקן מקבל את הכסף הזה מיידית, והבונוס חתימה מתפצל ככה על כמה שנים, ואז הקאפית שלו, מה שהוא משפיע על התקרה, יורד.
אפשר להפוך איזה חלק מהחוזה שרוצים לסיינינג בונוס או לבונוסים אחרים, או שיש איזה מגבלה?
יש בונוס, לא, אפשר לעשות מה שרוצים עם השכר בסיס, יש גם בונוסים אחרים, יש בונוסים...
אוקיי, אז היום זה מתחבר לשאלה שלך, הם עשו ריקונסטרקט לחוזה של גם אנדרו ויטוורת וגם למי עוד?
רוברט וודס.
רוברט וודס, נכון, אז כמה הם חסכו בעצם בקאפ?
לא בדקתי את הפרטים, ביחד הם חסכו אבל 7 מיליון.
בבקשה.
אבל עדיין, הם צריכים להחתים את אירון דולנד, כנראה על 22 ל-5 שנים, זה המספרים שמדברים עליהם.
כן, זה מה שזה יהיה.
70-80 גרנטיד, אולי יותר גרנטיד, לא יודע.
עד יום שלישי זה גם יהיה סגור.
הם בעזרת השם, כולנו רוצים לראות את אירון דולנד כבר חוזר לליגה. הם החתימו את גרלי, על כמה החתימו את גרלי? השכר גם כן מטורף.
65 מיליון, אבל גרלי זה הערכה, זה לא חוזה חדש. המספרים שלו נכנסים רק עוד שנתיים, אז הוא כרגע עדיין על החוזה רוקי.
הבנת?
זה מה שהקבוצות האלה עושות.
אבל אירון דונלד הוא עכשיו בשנה האחרונה של החוזה, הוא ב-50 year option בעצם.
כן, בשנה האחרונה.
זהו, אין יותר, אם דונלד אתה לא יכול... מה? עכשיו צריך להתחיל לשלם.
אז תגיד, למה נגיד קבוצה כמו ריידרס מסרבת לשלם לקליל מק את הכסף שלו?
שאלה שהרבה אנשים שואלים. אין לנו מושג.
שחקן הגנתי שני, שלישי בליגה.
גרודן נראה שהוא פשוט שהוא הגיע והוא לא מעריך שחקני הגנה או את חליל מק כמו שצריך. הוא אמר שהוא לא דיבר איתו מאז פברואר.
כן.
הוא גם נתן לו ג'אב קטן. הוא אמר שההגנה הייתה גרועה גם שחליל מק היה בקבוצה השנה שעברה.
אני הבנתי שהריידרס דורשים...
שתי בחירות סיבוב ראשון לדעתי. בחירות
ראשון ושני או שתי ראשונות בשבילו. ויש לך כמובן, ואז אתה צריך לקחת אותו ואת החוזה שלו ולהסתדר איתו. נגיד קבוצה כמו הבראונס.
אין, לא תהיה להם בעיה לעשות את זה.
למה אתה לא נותן להם, אני מנסה להיכנס את הפילוסופיה של ג'ון דורסי. אתה לוקח את קליל מק, יש לך את מיילס גארט בצד אחד, אתה הופך מיד למפלצת בהגנה. למה לא לעשות את זה? יש לך כל כך הרבה כסף בקיאפ, הוא אומר.
הוא יכול לקחת בדראפט את, איך קוראים לו? אם הוא היה ממש רוצה.
היה לוקח את ברדלי צ'אב.
ברדלי צ'אב הוא לא עשה את זה.
זה הבדל
משמעותי. לא, קלימק שחקן מוכח בליגה. אני לא מבין, אני לא מצליח להבין את ה...
ההבדל זה המוכח, כי צ'אב אומרים שהוא פוטנציאל של הרמות האלה, כן? אבל זה עדיין רק פוטנציאל בניגוד למק.
יואב, בוא נדבר על שתי מילים, שתמיד, שלוש מילים, שתמיד אתה רואה אותם בידיעות האלה, ואתה אומר, מה זה אומר בעצם? 63 in guaranteed money. מה זה guaranteed money ומה זה כסף שהוא לא guaranteed, מן הסתם?
guaranteed money ברובו הגדול זה כסף שמקבלים, כמו שאיתו אמר, במעמד החתימה, וזה signing bonus, ובאמת ב-NFL, בניגוד לכל הליגות האחרות, הכסף שחותמים עליו הוא לא כולו באמת כסף מובטח. אפשר בכל נקודה בחוזה, קבוצה יכולה לשחרר את השחקן, לחתוך אותו, ואז למעשה מה שהוא קיבל עד אותה נקודה, כמובן המשכורת וכולל המענק החתימה, זה מה שהוא קיבל. אז הוא לא מקבל, נגיד, ה-95 מיליון דולר לחמש שנים שאודל בקאם יקבל בג'יינטס, אז מזה 55-56 זה כסף, זה כסף מובטח, כל השאר זה לא מובטח. הוא מובטח רק אם...
65 לדעתי, לא?
הוא יסיים...
65
מובטח.
65,
חייתי, 55. 65. אז כל השאר הוא יקבל רק אם הוא יסיים את החוזה. כמובן שזה ליגה שמאפשרת יותר כוח לבעלים ולקבוצות על חשבון השחקנים, כי ב-NBA כל דולר שאתה חותם עליו הוא כסף מובטח, ואם חותכים אותך, אז משלמים לך עד הסוף.
נגיד עכשיו קרמלו.
לא, אבל זה גם חשיבות.
קרמלו עבר כבר ליוסטון רשמית, כבר רשמי?
כן, נגדתי, כן.
הוא כבר עבר רשמית ליוסטון קרמלו?
כן.
אבל נגיד שחקן כמו קרמלו, אוקלאומו צריכים לעשות ביי-אוט לחוזה שלו. הם לא יכולים פשוט להגיד לו תודה רבה, חותכים אותך לך הביתה. זאת אומרת, לך הביתה, אבל...
אם הם לא מצליחים לעשות טרייד על החוזה שלו, הם מפוצחת, ולכן אומרים ב-NBA, הטריידים הם לא השחקנים, הם על חוזים. אם לא צריכים לעשות טרייד על החוזה שלו, אז כן, הם יצטרכו לשלם לו עד הסוף, בוודאי. אבל בפוטבול באמת, בכל רגע אפשר לחתוך את השחקן, וזה גם כן עוד יותר הופך את כל הסיטואציה של השכר למורכבת יותר.
בוא נגיד שבריידי חס ושלום נפצע, חס ושלום נפצע, ושנתיים לא משחק, והפקרס אומרים טוב. כמו שהיה עם אנדרו לק, שזה כבר נהיה כזה שאלה, הוא יחזור, לא יחזור שחק, שווה להשקיע בו את הכסף, הם שימו לו שנתיים בלי שהוא זרק פעם אחת כדור. יכולים פשוט לחתוך אותו? פשוט לחתוך את אירון רוג'רס, להגיד לו תודה רבה, עליך הביתה, וחוץ מהגרנטיד מאני, כל הכסף האחר, כבינימט, איתו.
אפשר, הם יכולים אחרי שלוש שנים. למשל, תראה, החוזים של אירון רוג'רס ואודל בקאם, מה שאני די מאוכזב מהם, זה שחוזים, זה לחוזים נורא רגילים. זה הרבה כסף, אבל הם לא עשו שום דבר חדש. אירון רוג'רס למשל מקבל שוב את כל הכסף הזה בשלוש שנים הראשונות, וזה ממוצע יוצא כמו 34.3 מיליון דולר לשלוש שנים הראשונות, והשלוש שנים האחרונות הממוצע יורד ל-24.5. ורוב הכסף המובטח כבר הלך, ואז הפקרס באמת יכולים לחתוך אותו, ולא יהיה להם השלכות.
הרי כל הבשורה עם החוזה של קיר קאזנס, שהיה פולי גרנטיד, אז אמרו, הנה, זאת המהפכה המטורפת, והנה עובדה שכבר בחוזה של אירון רוג'רס, לא רואים שהבשורה באמת השפיעה על הסטנדרט ברחבי הליגה.
קיר קאזנס למעשה יש לו חוזה הרבה יותר מעניין, גם כי הוא מובטח, הוא כמו חוזה NBA. כל הכסף ש...
שלוש שנים,
מובטחות.
78, לא משנה מה.
זה מה שהוא מקבל. אירון רוג'ר זה קצת שונה, וגם עם אודל בקאם זה טיפה שונה, כי אודל בקאם אפשר לתוך אותו אחרי שנתיים. אם עכשיו הוא שנתיים פצוע, הג'יינטס יכולים להגיד לו תודה רבה.
פצוע, או סתם עושה בעיות, או whatever.
יכולים לפטר ממנו בלי בעיה.
גם כמובן שכסף של מענק חתימה גורם לזה שהוא מובטח ל-X שנים, כלומר, כי לקבוצה לא שווה לחתוך אותו כשהיא משלמת לו כל הון עתק. אבל זה כל העניין של המענק חתימה, אבל כמעט אף פעם ב-NFL לא כל הכסף מובטח.
אז בוא נשאל, הליגה עשתה תמיד הרבה כסף. זה לא משהו חדש, זה ליגה שמגלגלת, קראתי 88 מיליארד דולר בשנה. במחזור של הליגה.
אבל עדיין צריך להבין שעד לא מזמן היו גם קבוצות, לא מעט קבוצות שהפסידו כסף. במאזן שנתי, לא כל הקבוצות היו רווחיות כל הזמן ב-NFL.
אז מה קרה עכשיו בשנה האחרונה? הקיץ האחרון זה קיץ של הקצף הגדול. זה התחיל עם קאזנס, מט ריין קיבל חוזה פסיכי, טוד גרלי קיבל חוזה פסיכי.
ג'ימי ג'י לפני זה לדעתי, לפני קאזנס.
ג'ימי ג'י קיבל חוזה לא סביר, סליחה, אני הכי מפרגן לו שיצליח, אבל הוא בטח לא שחקן של 24, 24 וחצי.
27 לדעתי, נכון?
כמה קיבל לשנה, ג'ימי ג'י?
ג'ימי ג'י משהו כזה.
כן. כשאתה לא מדבר עם מיקרופון, פשוט רק אני, יואב ואורן שומעים אותך.
27.
השאלה שלי היא כזאת, מה קרה פתאום השנה? איך נפרץ הסכר? מה זה? היום שמעתי את מייק לומברדי אומר ברינגר שזה, שפחות 10 שחקנים בליגה, ביניהם מט ריין וגרלי, אפילו סמי ווטקינס, צריכים לשלוח צ'ק לקירק קאזנס. שקירק קאזנס, היא פשוט, הנקודה הזאת, החוזה הזה של קירק קאזן, הוא נקודה שבה לפחות בשנתיים שלוש הקרובות, הרבה מאוד אנשים יקבלו הרבה מאוד כסף בגללו.
זה תמיד ככה בספורט אמריקאי, כאשר מישהו מקבל חוזה תקדימי, התקדים הופך להיות מהר מאוד לסטנדרט, וזה ליגה של אופנות בכל דבר, ובאמת, זה המשחק שמשוחק עם הסוכנים והכוכבים, ולא יכול להיות אף פעם, לא בבייסבול, לא בכדורסל, שכוכב על אחד יקבל סכום מטורף, וכל השאר יקבלו סכום הרבה יותר נמוך. לא, זה מהר מאוד, חוזה קובע סטנדרט מסוים, וכל הליגה, ובטח כל הצמרת של הליגה, מבחינת כוכבים, כוכבי על, מתיישרת לפי הסטנדרט החדש.
וגם מה שחשוב למשל עם מודל בקאם ג'וניור, אם ניקח, אם יש את קאזינס לעומת רוג'רס, קאזינס אגב בשש שנים הקרובות יכול לעשות יותר כסף מרוג'רס. אם כי הוא יהיה שחקן חופשי עוד 3 שנים, הקבוצות לא יכולה לשים עליו פרנצ'ייז טאג, זה בחוזה שלו. אז הוא עוד 3 שנים, אם הוא ממשיך לשחק ברמה הזאת, הוא שחקן חופשי, אני חושב שהוא יהיה בין 31, 32, זאת אומרת שהוא עדיין בשיא שלו. וכנל גם עם סמי ווטקינס, הוא גם חתם חוזה על 3 שנים, הוא לא יכול להיות, אי אפשר לשים עליו טאג בסוף, הוא שחקן חופשי בגיל 27, והוא יכול לתת עוד, אם הוא ממשיך ביכולת טובה בקנזס, הוא יכול לתת עוד חוזה מפלצתי שיהיה יותר גדול משל אודל.
אני רוצה רגע לעשות איזשהו סבב. אם כל אחד מכם הוא GM, אתם משלמים 19.5 מיליון לאודל, או בוא נתחיל מאודל אחרי זה עם כל סקיל פלייר באופן כללי. 19.5, כמו ששי אמר קודם, זה קווטרבק מאני כבר פחות או יותר. או 22 מיליון לאירון דונלד, לצורך העניין.
לאודל זה קצת פחות, אודל זה יוצא לו 18 מיליון, משהו כזה.
מה, לשנה, ממוצע?
כן, זה יוצא ממוצע מיליון לשנה. אם אנחנו מחשבים גם את השנה השישית, זה יוצא איזה 16.4, שזה בדיוק כמו ווטקינס. אנטוניו בראון למשל עושה רק 17, אז החוזה של אודל...
לא, אבל אורן יצא דבר, בוא נעשה סבב כזה. אורן יגיד שם, אוקיי? אודל, ופשוט תגיד, שווה, לא שווה. שווה את הכסף הזה, לא שווה את הכסף, או אפילו אנדר או אובר, גבוה או... ואז נעבור אחד, את קאזנס, מט ריין וכו' וכו', וכל אחד יגיד גבוה או מוצדק או לא מוצדק, ומשפט או שניים.
בסדר, אז בוא נתחיל עם מודל, קונה או לא קונה בחוזה הזה?
אין לי שום בעיה עם החוזה שלו, זה חוזה, שוב, הוא מרוויח קק טיפה יותר מעט מאנטוניו בראון, הוא עדיין צעיר, הוא התופס הכי מוכשר בליגה לדעתי, הוא שחקן טוב, אין לי שום בעיה איתו.
בורוביץ'?
אני גם חושב שהיו חייבים לתת לו את החוזה הזה, אין ברירה, עם הכישרון שלו, עם הרעב שלו, יש דברים שהוא חייב לשפר. גם כמובן...
נקרא מחוץ למגרש.
מחוץ למגרש, קצת דרופים שיש לו, קצת גישה באמת, קצת יותר מדי,
הלך להופיע במשחקי פלייאוף גם למשל. כן. לא ניסה למיאמי שבוע לפני שמותחים
משחק
פלייאוף.
נכון.
סירה עם כל החבר'ה שם.
אבל אני חושב שהג'יינטס היו חייבים לתת לו את הכסף הזה.
אני גם חושב שכן, בעיקר בגלל המצב שהם נמצאים בו כרגע, אני חושב שהם כן יכולים להרשות לעצמם, ונראה שזאת השנה האחרונה של אילאי, ואחרי זה מי שיקח את מקומו זה אולי איזשהו קווטרבק רוקי, שלא יצטרכו לשלם לו בכל מקרה יותר מדי, הם לא יצטרכו לשבור את הבנק כמו שנקרא, ויהיה להם כן את התקציב לסקיל פליירס, אז בהחלט יש לו את הכישרון, אני רואה בו טופ 3 רסיבר בליגה יחד עם... אנטוניו בראון וחוליו, אז אני גם
אגיד לך. ואתם כל הזמן שוכחים שאודל...
בקיצור, אין פה מחלוקת, אני
מבין. לא, אודל מוכר חולצות. אודל מוכר חולצות, הרבה חולצות. לדעתי, החולצה השנייה והשלישית הכי נמכרת בליגה, בטח הכי גבוה שהוא נאן קווטרבק, הוא מוכר חולצות, והוא מוכר חסויות במגרשים, הוא שווה הרבה כסף, זה כמו האפקט רונלדו ביובה. צריכים לראות, לשקלל גם את זה לתוך זה. טוב, זה החלק
הכל... אוקיי, נכון. אירון דונלד ב-22 מיליון, כפי שמפורסם כרגע.
אני מצטער, אני... בטח, הרמז הם הולכים לעונה של סופרבול או בסט. זאת אומרת, או סופרבול או שהם סגרים, באמת, מפרקים שם את הבסטה. אני לא מבין למה עושים, אני מבין שהם עוברים ל-LA ושוק חדש ורוצים להצליח וצריכים כל כרטיסים וכו', אבל אני מצטער, אירון דונלד הוא באמת שחקן הגנה מדהים והוא אחד מה... 2-3 כתובים בליגה, אבל אין אף שחקן הגנה שאתה יכול לקבל $100 מיליון ל5 שנים. ראית אגב איך זה נגמר עם סו? קיבל חוזה סטני, ואחרי שלוש שנים אמרו לו מיאמי, תודה, פשוט לך הביתה.
אז אני חושב שהוא הרבה יותר מוכשר מסו, ואני חושב שהוא בעמדה שהוא משפיע על המשחק במידה כזאת, שזה כן מצדיק את זה. הוא יותר משפיע על המשחק לדעתי, מאשר עודל פסרשר דומיננטי, אפילו מהאמצע יותר מאשר מהאג', בטח שהוא נותן לך מספרים מבחינת פרשרס וכאלה, שזה מספרים של וון מילר, זה דברים פסיכיים, כאילו, אתה מסתכל עליו ביחס לשניים, השני והשלישי בליקה, ג'ינו אטקינס ופלצ'ר קוקס, אני חושב, זה כמה ספרות מעל זה. אז אני לא יודע אם 22, 21, אבל הוא צריך להיות טופ דולר קל באזורים האלה.
בגלל שאמרת באמת סופרבול או בסט שי, אז באמת אני חושב שאין ברירה לרמז לשלם. דונלד הוא עקבי מאוד באילית של שחקני ההגנה, הוא בגיל הנכון, הוא שיחק עם הקבוצה מ-day one, ואני חושב שהוא שווה את הכסף, זה הרבה מאוד כסף, אבל אני חושב ששחקן הגנה שהוא סופרסטאר, הוא לא פחות חשוב משחקן התקפה סופרסטאר, והם קרובים מאוד באמת להגשמת המטרה, אולי איתו, ואי אפשר לוותר עליו.
אירון דונלד זה קווטרבק מאני, 22 זה קווטרבק מאני, זה לא אירון רוג'רס
מאני, הרבה מהקווטרבקס שמקבלים קווטרבק מאני, הרבה מהקווטרבק שמקבלים קווטרבק מאני לא שווים את זה בסוף. לא, זה שמקבלים את הכסף הגדול לא אומר ששווים את זה.
בוא נגיד, סם ברדפורד מרוויח משהו כזה פחות או יותר, 22?
סם ברדפורד, לא, טיפה פחות, הוא מרוויח איזה משהו כמו 25 מיליון סך הכל באופן כללי.
אוקיי, אז אירון דונלד לא מגיע לו 22 מיליון?
זה גם חלק מהבעיה עכשיו
שיש... רגע, איתו, מה אתה חושב, שווה 22?
אני, כן, אין לי בעיה.
אתה לבד פה.
יש ביטוי באנגלית, others people money, איתו מחלק others people money, כאילו, other people's money, סליחה, מחלק other people's money. טוב, אני זוכר שם יותר מורכב, בסדר, אני חושב שאין אף שחקן הגנה ששווה את הכסף הזה, כי הפקטור הוא כזה. אם אירון רוג'רס goes down, אין גרין ביי, ראינו זה לפני שנה, נגמרה הקבוצה, באותה שנייה. ברט הנדלי, דשון קייזר, מי שזה לא יהיה שם, אין, נגמרה הקבוצה, ברט הנדלי עבר אתמול. אם אירון דונלד goes down, יש אלי רמז ואפילו קבוצת פוטבול שמגיעה לפלי אוף, כנראה. זה ההבדל. עכשיו, אתה אני אומר, אפשר לשים על זה מחיר. אם אתה, אם מט ריין נופל באטלנטה, עכשיו עם דרובריז לפני שהגיע את ברידג'ווטר, אין יותר ניו אורלינס, נגמר העונה. אם אלווין קמרה שובר את הרגל, כמו שקרה לדלווין קוק, מנסות הממשיכים, הכל בסדר. לכן אני אומר, לכן הם שמים את המחירים על השחקנים. כי אומרים, אם מודל נפצע, הג'יינס יכולים, אתה יודע, סטרלינג שפרד, אולי איזה רוקי יבריק, יהיה בסדר.
שעבר זה לא הלך טוב.
כן, טוב, היה שם את מקדו. אני אשאל שם אחר. ג'ימי ג'י, שחקן שמשחק שישה משחקים, סליחה, תיקן אותי אורן, שישה משחקים בליגה, שישה וחצי, מקבל חוזה של חמש שנים ל-27 וחצי. אני, לדעתי זה שערוריה, אבל מה דעתכם?
אחרי שזה אימור ששווה לקחת אותו, במיוחד הניינרס בנו אותו בצורה מאוד חכמה, רוב הכסף הגדול נמצא בשנתיים הראשונות, אפילו אני חושב שמשנה הבאה הם יכולים בעצם לחתוך אותו, וכמעט, וההשפעות יהיו, הם יחסכו בערך 13-14 מיליון
כן,
דולר.
כן, הקפיץ שלו השנה זה 37 מיליון.
37 חושב. מיליון דולר, הרוב זה 28 מיליון על בונוס.
כן.
אז משנה הבאה הקפיץ שלו הכסף המת שיש לו, הם מאוד קטנים ואפשר לסדר איתם מאוד.
כן.
אז מצד אחד הוא קיבל את הכסף שלו, אם הוא טוב, יש לכם קודרבק, יש לך קודרבק ממש ממש בזול. אם לא, אתה חותך אותו וממשיך הלאה. אין עם זה שום בעיה, כמו עם הווייקינגס.
כן, יש תופעה באמת לא מעט שנים של קווטרבקים מחליפים שמראים מה שנקרא פלאשז, ופתאום מקבלים כסף גדול בקבוצה אחרת שמשוות לקווטרבק, ואז זה לא בדיוק עובד איתם, הם לא מוכרחים ככוכבי על, כסטארטרים.
אני אזכיר לכולם שחקן שהספקנו לשכוח, כי דעתי הוא עומד להיחתך ולא להיות בליגה השנה, ברוק אוסוויילר. ברוק אוסוויילר.
כן.
שהיה נתן חצי עונה טובה כשפייטון מנינג היה פצוע, וכולם אמרו, אוקיי, הוא הפרנצ'ייז קווטרבק של הברונקוז, ואז היה בפרי מרקט, הלך ליוסטון בחוזה חולני, ואנחנו יודעים מה זה ברוק אוסוויילר. עכשיו, ג'ימי ג'י יותר מוכשר מברוק אוסוויילר, אבל לשפוך עליו כזה כסף, זה נראה לי שהליגה קצת השתגעה.
כן, יש עוד שם שעכשיו שכחתי, היה ביוסטון טקסנס, גם קווטרבק מחליף שהגיע לשם, קיבל כסף גדול, וזה לא...
לא מת סאביג', לא.
מי?
לא,
תום סאביג'. לא, תום סאביג', לא.
לא לפני.
אוסוויילר.
מת שוב?
כן, מת שוב, בדיוק. כאילו באמת זה קרה לא מעט בעבר, אני הולך עם איתו, אבל אם הם תכננו את החוזה בצורה חכמה, ובאמת הכסף הוא על השנתיים הראשונות, והניינרס באמת משווים למושיע, בטח אם יש בעמדת הקווטרבק, אז אני מקווה בשבילם ובשבילו שזה יצליח.
אני גם הולך איתכם, אבל באמת רק בגלל שהם סידרו את זה כמו שהם סידרו את זה, והיה להם את הפריבילגיה, כי יש להם כל כך הרבה קאפרום כרגע. אני חושב שהסכום, אם אתה מסתכל עליו כרגע בריק, הוא הרבה יותר מדי גבוה בשביל מה שהוא נתן, ואם דיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם, הסמפל סייז, זה כל כך כל כך קטן, לתת לו כזה סכום, בעיניי זה מופרך לחלוטין, אבל שוב, הסיטואציה זה, אי אפשר להתעלם מנה, ואי אפשר לא להתייחס אליה ולקחת אותה בחשבון, אז אני כן נוטה כרגע לזה שזה מהלך נכון. אני רוצה להציע שם אחרון לסבב הזה, קאזנס, קיר קאזנס, שי תתחיל אתה.
מכל הקווטרבקים שחתמו השנה על חוזה, כולל ג'ימי ג'י, קאזנס בעיניי הוא הכי פחות טוב. מט ריין, פחות טוב. אירון רוג'רס, ברוש פחות טוב. דרו בריז לשנתיים, ברוש הוא פחות טוב. ג'ימי ג'י, לדעתי, פחות טוב. העובדה שהאיש הזה חתם על חוזה כזה מידע על ההיסטריה המסוימת שיש בליגה, גם על החשיבות של המקצוע, שהתפקיד הזה קווטרבק, אבל הייתה היסטריה של שבועיים, וקיר קאזנס שהוא קווטרבק NFL לגיטימי, טוב, אחלה, אבל הוא לא אולסטאר, הוא לא אולפרו, הוא לא... זה לא שחקן. בוא נגיד ניק פולס או קיר קאזנס, לא בטוח שאני לוקח את קאזנס לפני פולס. לא בטוח, אומרים לי עכשיו את מי אתה רוצה. לא בטוח.
לא, אני לוקח את קאזנס לפני פולס.
אוקיי, אז בעיניי הוא קיבל כסף מוגזם, בטח בסטרקצ'ר של החוזה שהוא קיבל, שהוא בעיניי לא סביר. לרמתו של השחקן, אתה אומר, אתה יודע...
תראה, הייתי לוקח את קאזנס, אבל רק לקבוצות מסוימות. למשל, הייתי לוקח את החוזה שלו במנסות, כן הייתי לוקח. כי התשתית שם כל כך טובה, יש להם פשוט הגנה מצוינת, ההתקפה שם ממש טובה, הצוות אימון מעולה. אז לקבוצה כמו מנסותה, כן הייתי לוקח אותו. אולי לקבוצה אחרת, פחות טובה, לא הייתי נותן לו את החוזה הזה. כמו הג'טס למשל, שאני שמח שהוא לא חתם שם, גם בשבילו וגם בשבילם.
מורוביץ'?
אני נוטה להסכים עם שי, באמת קיר קאזינס, אני רואה אותו קווטרבק לגיטימי, לא כוכב גדול. אני לא חושב שהוא שווה כסף כל כך גדול, בהחלט לא.
כן, אני גם מסכים איתכם. שוב, אני חושב שהסיטואציה והשוק קבעו פה את המחיר יותר מהכישרון שלו, ו... בעיניי זה מוגזם, אבל אם הוא יהפוך אותה מפיינליסטית של הקונפרנס לאלופת סופרבול, אז מה זה שווה כל הדברים האלה שאנחנו אומרים? זה יוכיח את עצמו.
איתו, בעצם עוד על אף חוזה לא אמרת חוזה רע. נשאר אותך, יש חוזה רע בעיניך שמישהו חתם השנה בליגה? קבוצה?
שנה, כי קווטרבקים, אני לא חושב שיש חוזה רע. בעיקר עליהם דיברנו כרגע.
ג'ו פלאקו, זוכר? ברוק אוזוויילר?
לא, קווטרבקים טובים.
טובים.
אוקיי, בוא זה. קווטרבקים טובים, אין להם חוזים רעים. שוב, בגלל העלייה של התקרת שכר כל שנה וכל המרכיבים האלה, ברגע שהחותם עליך, הנה, עובדה, השנה החלפנו כמה? 4-5 שחקנים חתמו, היו השחקן הכי עשיר בהיסטוריה, אירון רוג'רס, גם הקורדבק, הטוב הבא, הוא גם הולך לעבור את אירון רוג'רס. החוזים הרעים זה יותר באמת, החוזים הרעים זה שחקנים לא טובים, זה כמו טייבון אוסטין, שעכשיו נמצא לא זוכר אם זה טייבון אוסטין, תלויים בלבים השמות.
כן, שבדלס משוכנעים עכשיו, שאחרי שהוא עזב את מקווי ואת הרמז, אז ג'ייסון גרט, הוא ימצא לו את הפתרון, והוא סוף סוף יממש את הפוטנציאל.
זה אגב סיפור שעולה כל שנה, השנה או טייבון אוסטין,
כן, זו השנה שלו, זו השנה.
כל שנה, כל שנה. זה למשל, זה חוזה רע. החוזה של סו למשל היה חוזה רע גם. כי פשוט הוא לא יכול להגיע לציפיות שלו.
טוב, יש לנו זמן לדעתי לעוד נושא. בא לך לדבר על מייקל קנדריקס או שיש לך משהו אחר שאתה רוצה לדבר עליו? כי זה סיפור מטורף, יש לנו בערך 10 דקות. אז בוא, בורוביץ', אנחנו הולכים לדבר על זה גם היום בתוכנית. סיפור הזוי, אנחנו יודעים ששחקני NFL אוהבים להרביץ לכל מיני נשים, ויש להם עבירות סמים וכו' וכו', אז עכשיו אנחנו יודעים שהם גם אוהבים להתעסק בשוק ההון בדרכים פחות לגיטימיות. מייקל קנדריקס, שבדיוק האיגלס חתכו אותו ועבר לבראונס, וכמובן הספיק כבר בהארדנוקס קצת לטנף על הקבוצה שלו לשעבר, אז עכשיו מסתבך עם החוק. והבראונס לא מחכים יותר מדי וחותכים אותו מהקבוצה. וכרגע, נראה לי במקרה הטוב נגמרה לו הקריירה, במקרה הרע הוא כנראה גם מגיע לכלא לאיזו תקופה לא מבוטלת.
כן, סיפור עצוב בסך הכל של שחקן טוב, שבאמת היה שחקן שלא רק, גם סיפור אישי, גדל,
כן.
גדל עם אבא מכור לקוקאין, ובאמת עשה מעצמו משהו והגיע לאיגלס והיה סטארטר ושיחק כמו כוכב. והוא פשוט התחבר עם בחור גם כן, גם עוד בחור שניגרי, שלמד בהרווארד ועבד בגולדמן סאקס, ונתן לו קצת עצות לא ממש חוקיות.
האישום זה שהוא בעצם שכר במידע פנימי תמורת כרטיסים למשחקים כן. של האיגלס.
כל מיני הטבות שנתן לו קנדריקס. בחור הזה עכשיו גם כן, הוא בחור ניגרי, עכשיו הוא בכלל כותב בסימפסונס.
וואלה.
כן, והחלום שלו בכלל זה להיות כותב קומדיות, לא להתעסק בפייננס, אבל הם עשו כמה דברים, שני חבר'ה מאוד מאוד צעירים, מוכשרים כנראה, שעשו דברים לא לגיטימיים. עוד פעם, הדברים האלה הם לגיטימיים עד שתופסים.
זה מרגיש כאילו הדברים האלה קורים רק ב-NFL, זה לא יאומן.
ובאמת קנדריקס הרגיש שהוא אמר לבחור השני, הוא אמר לו, תשמע, יש לי מספיק כסף לחיות, אבל אין לי מספיק כסף כדי לא לשלם מס.
אני רוצה... מה שמעניין, שיורן אתמול אמר לי, האיגלס שחררו אותו בצעד די מפתיע. הדבר הזה קרה לפני 3-4 שנים, יכול להיות שהם ידעו שמשהו כזה...
נכון, היו...
הוא על הטריידינג, השחקן הזה הוא על הטריידינג בלוק כבר 4 שנים ברצף כל שנה, והוא נראה, הוא בסך הכל ליינבקר לגיטימי, הוא היה שחקן הרכב אחרי כל הבעיות שלהם בעומק שנה שעברה, הוא היה... שיחק בלא מעט סנאפס ושיחק טוב, ובכל זאת אני פשוט ראיתי כל שנה הבן אדם על הטריידינג...
12 או 13 משחקים.
כן, אז בעקבות הפציעה של ג'ורדן היקס בעיקר, אבל הוא פשוט... הוא כל שנה על הטריידינג בלוק, וזה גרם לי לתהות. אולי הם ידעו שמשהו שם פישי, אני באמת, זה קצת הכניסתי לתיאוריות קונספירציה, למרות שאני מאמין שאם היו יודעים, אם היה להם איזה ראייה קונקרטית, אז אולי הם היו חותכים אותו במיידי, אבל...
הסוכנים שלו אמרו לבראון, שלא נתנו לו כסף גדול, 1.5 מיליון, 2 בערך.
קצת מאוד, הם חתימו אותו על בונוס של $1 מיליון, וכנראה הוא צריך להחזיר את זה גם.
והם אמרו לבראונס שבסך הכל הוא הקורבן בכל העניין הזה, ואין שום סיכוי שהוא יואשם, אלא הבחור השני הוא למעשה אשם. אבל עכשיו, כאשר החקירה מראה אחרת, ושניהם ימצאו אשמים...
אז האיגלס זה הכניסו להם עז למעשה.
כן, זה כן, ובאמת הבראונס משחררים אותו, ובאמת הוא יקבל, אני לא יודע, אם הוא לא ייכנס לכלא, הוא יקבל עוד הזדמנות, כי תמיד טלנט תמיד מקבל הזדמנות נוספת, אנשים שעשו דברים הרבה יותר גרועים ב-NFL, קיבלו הזדמנויות נוספות אם הם יודעים לשחק, וזה נכון לכל ספורט, תמיד, תמיד, תמיד תקבל עוד הזדמנויות, על דברים באמת הרבה יותר גרועים.
זה נראה כאילו מכניסו לאמת, אבל באמת
ב-NFL... אבל הוא יפסיד מזה הרבה מאוד כסף.
כן, לגמרי. ב-NFL זה תמיד קוראים המקרים האלה, נגיד האיגל, זה עשו טרייד באוף סיזן הזה של דריל וורלי תמורת טורי סמית, שזה נראה הזיה, הרי טורי סמית כבר, הם היו יכולים לחתוך אותו בחינם, כאילו לא היה לו שום גרנטיד מן יותר, ופתאום הם החליפו אותו בשביל השחקן הזה, שזה בסך הכל קורנר לגיטימי בליגה, ואמרו איזה יופי, דריל וורלי, לדעתי הוא גדל גם בפילדלפיה, חוזר הביתה, ובערך שבוע וחצי, שבועיים אחרי זה, תפסו אותו שוכב שיקור באמצע הכביש המהיר, היה לו איזה הסתבכות עם המשטרה, אפילו לדעתי השתמשו בטייזר נגדו, ואמרו הנה גם האיגלס בלו פה איזה עז, כי זה בחור כנראה עם בעיות. אבל כנראה שבליגה הזאת זה קורה ככה הרבה פעמים שאתה לא יכול לדעת מאיפה זה יגיע לך.
יש ספר משנות ה-90, ספר דפיניטיבי על כל העבירות על החוק של שחקני NFL, קוראים לו pros and cons. וזה יצא לפני 20 שנה פלוס. וזה למעשה חשף לעולם את כמה מעשי עבריינות, בעיקר אלימות, אבל לא רק אלימות, מבצעים שחקני פוטבול, על כמה דברים מבטרים להם.
ג'ו מיקסון, שאני הולך לבחור בדראפט, נתן נוקאוט לאישה בבר באלבמה, נוקאוט, שבר לה את כל הצורה, לשון מקוי, קרוב לוודאי, פוצץ לאשתו, חברתו לחיים, את הצורה, הוא ישחק השנה.
במקרה של רייס, ריי רייס, אנחנו זוכרים מהמעלית.
הליגה הזאת אין לה גבולות.
ריי קיל, בת באישה
בהיריון. אין לה גבולות. אני רוצה לסיים את הפודקאסט הזה.
יהיו גם אנשים שרצחו, כלומר, יש גם רוצחים ב-NFL, שחקנים, אתם זוכרים את ריי קרוס.
ריי לואיס הגדול, יוצא ממסיבת סופרבול.
והסיפור של, כן. מה? אירון הרננדס, והסיפור של לואיס, ויש הרבה מקרים, באמת אין עוד ליגה.
אדריאן פיטרסון היה לו גם כן...
שהשחקנים שלה מגיעים... זה מורכב משני דברים, זה קודם כל הרבה מאוד שחקנים מרקע קשה מאוד, עם סביבה שמקיפה אותם, סביבה קשה מאוד עבריינית, שזו הנורמה היא עבריינות. ודבר שני, הספורט עצמו כל כך מפתח את היצרים האגרסיביים והכוחניים, ומקבלים על זה ריבורד. כמה שאתה שחקן יותר אלים, אתה הרבה פעמים תרוויח יותר כסף ותצליח יותר, אז גם את העניין הזה קשה לפעמים לשבור.
בוא נזכר שחלק גדול מהם כנראה מפוצצים בסטרואידים, שזה גם משפיע על נפש
האדם. וגם את העניין בדיוק הזה. מגיל תיכון צעיר.
אני רוצה איתו, לשאול אותך לסיום. שאלה נועלת.
ופגיעות ראש, שזה גם דבר שמשפיע על התנהגות הרבה פעמים.
איתו, תגיד, מה הסיפור של דז בריינט? מה הקטע של הטמבל הזה? הבראונס רוצים להחתים אותו, והוא מסתובב שם ואומר, עכשיו, הוא כל הכנס מחפש חוזה, אף אחד לא רוצה להחתים אותו, הרייבנס ניסו, הכסף לא היה מספיק טוב, עכשיו הבראונס רוצים, הכסף לא מספיק טוב וגם לא בכבוד של... מה הוא רוצה איש הזה בכלל? מה הוא חושב כאילו?
הוא חושב כרגע שהוא ב-2014, זה מה שדז חושב. הוא עדיין חושב שהליגה רואה אותו בתור התופס אז, לא משנה מי שמת עליו, הוא תופס כדורים, זה ברד זון, הוא מכניס את זה.
אבל אחי, הוא מסתובב חצי שנה ואף קבוצה לא רוצה אותו. כאילו, באיזה שלב אתה מתעורר למציאות ואומר...
אתה חושב שלאנשים האלה יש אגו כל כך גדול ועד שהוא יתנפץ, זה פשוט... זה כמעט... יכול להיות שזה אפילו לא יקרה. יכול להיות שהוא עדיין יחיה באשליה הזאת, וכרגע הוא אמר שהוא כנראה יחתום בהמשך העונה. באיזושהי קבוצה שתרצה אותו. הוא כרגע חי בעולם אחר, הוא צריך שמישהו יגיד לו שהוא...
זה גם מעניין לבחון את הדברים בהיבט של איזה עמדה במגרש היא העמדה שרואים בה כעמדה שיש בה הכי הרבה אולי טלנט והכי אפשר...
כן, רסיברים הם...
ואולי זה רסיברים,
אני חושב.
כן, אבל תראה למשל את הפטריוטס. אין להם אף אחד, יש להם את קריס הוגן.
נכון.
ואף אחד לא רוצה את דז.
כן.
זה אומר הכל.
ובאמת לכן החוזה של אודל בקאם הוא כל כך מפתיע, כי הוא וייד רסיבר שמקבל את הכסף הגדול, אז זה משהו שמעט מאוד קורה.
טוב, אנחנו נסכם עם אימור אחד קצר של כל אחד, למשחק פתיחת העונה. אטלנטה בפילדלפיה, חמישי הבא בלילה, 3:00 שעון ישראל, מה האימור שלכם? אני פותח בניצחון לאטלנטה.
לצערי אני נאלץ להסכים בעצב רב. יש לא מעט חוסרים שמטרידים אותי, ואני לא מדבר אפילו על קארסון ונס, שאני קורא כל מיני אינסיידרים שמתעקשים שהוא יפתח, אני לא יודע איך ובאיזה קטע, אבל נייג'ל ברדהאם מושל למשחק, וטימי ג'רניגן בפי-ו-פי, ואלשון ג'פרי לא ישחק לפחות שני משחקים ראשונים של העונה. יש לי הרגשה לא טובה בכלל, הייתה לי לפני שדעתי על כל הפציעות האלה, ועכשיו אני עוד יותר מוטרד, אז אני נאלץ בכאב רב ללכת עם הפלקונס במשחק הזה.
יש באמת טרנד של השנים האחרונות שהקבוצה האורחת או הקבוצה היותר אנדרדוגית.
הפטריוטס קיבלו בראש מהצ'יפס.
מהצ'יפס, כן, מנצחת את משחק הפתיחה. וזה כאילו מתבקש אולי הפעם באמת בגלל הבעיות של פילי ובגלל שאטלנטה קבוצה טובה. אבל אני חושב שמשחק פתיחת עונה בפילי, השחקנים יעלו בכזה טירוף שם והאצטדיון. אחרי האליפות ועם כל היוקרה של המשחק הזה, לכן אני חושב שהניצחון יישאר בבית, ואני מקווה גם.
אמן.
אני איתכם, אני גם חושב שאטלנטה תנצח. זה נראה לי, כמו שאמרת, יותר מדי פציעות, יותר מדי פגיעות, ואטלנטה קבוצה ממש ממש טובה. אני חושב שזה שלהם.
אטלנטה בסך הכל גם די קשירים, אני לא יודע. האיגלס מרגיש לי שמגיעים לא מצב טוב, גם ג'י אג'י לא מתאמן כמו שצריך. יש כל כך הרבה שחקנים שלא מתאמנים כמו שצריך. אם יש קבוצה שאני באמת שוחה במה שקורה שם, זה האיגלס, ויש שם יותר מדי דברים שהם לא מתקתקים. אני מסכים עם בורוביץ' שהיתרון באיטיות ספציפית בלינקן פייננשל פיד הוא אדיר.
אורן, א', אתה פסימי, אני מכיר אותך טיפה יותר משני החבר'ה.
כמה פעמים כבר גמרתי את המשחק, התכתבנו תוך כדי הסופרבול שהייתה בווגאס, כמה פעמים כבר קברתי את האיגלס.
דבר שני, אין רוסטר ב-NFL, שאין בו כרגע כמה שחקנים שהם פצועים, חבולים, PUP, whatever, זה הליגה, זו הליגה, זה הכל בסדר.
גם כדאי להגיד בהקשר הזה שאטלנטה פיבוריטית בשלוש נקודות.
כן,
בווגאס. תמיד שמדברים על NFL משחקים צריך להגיד מה הליין. אז באמת הווגאס רואה את המשחק הזה כדי צמוד, למרות שכשנותנים לקבוצת חוץ שלוש נקודות, בטח מול אלופה זה אומר שהיא פיבוריטית אולי קצת משמעותית במשחק הזה.
איתו, מילות סיכום שלך והניחוש.
מה זה?
נתנת ניחוש? כן, איתנו, סליחה. מילות סיכום שלך, איך היה? פודקאסט ראשון לדעתי.
נחמד מאוד, נהנתי.
פעם שעה שאתה מזיק מיקרופון בחיים?
כן.
איך הרגשה?
כמו להחזיק כל דבר אחר, אני מניח.
כן, כן, יש בזה בית פעלי גם. טוב, זה היה איתו אבידן. אנחנו, כפי שאתה רואה, אנחנו חוזרים לפוטבול למהלך העונה. עוד
כן, לא תכננו שזה נחזור כזה מוקדם, אבל קרו ככה בדברים והיינו חייבים. אני רק אומר, אם האזנתם ונהנתם, תעשו לנו לייק, תעשו לנו פולו, אנחנו מאוד מאוד נעריך את זה, וכמובן שזה יתרבם אותנו לייצר עוד תוכן מהז'אנר, כן.
בורוביץ', תודה רבה. אורן, תודה רבה. איתו, אנחנו נתראה. העונה הזאת עוד תהיה ארוכה. אני צופה שתהיה אחת העונות הכי טובות בהיסטוריה של הליגה הזאת. ככה אני מרגיש. יאללה.